מצוות היום של ראש השנה נאמרה בשונה, נאמרה אחרת ממצוות היום של כל המועדים. כל המועדים, אז המצוות, מצוות היום, דהיינו, אכילת מצה בפסח, עינוי ביום הכיפורים, לקיחת ארבעה מינים בסוכות, אז הם נאמרו בצורת מצווה. אנחנו מצווים לעשות כך וכך, ולקחתם לכם בערב, תאכלו מצות. מצוות היום של ראש השנה היא נאמרה באופן של יום תרועה יהיה לכם. זה לא נאמר בציווי, לא נאמר בציווי מפורש שצריך לעשות משהו. תקיעת חצוצרות, אז כתוב תקעתם תרועה, צריך לתקוע. במצוות היום של ראש השנה אז הדברים לא נאמרו בצורת ציווי, לא נאמר שום ציווי מה לעשות. כתוב שהיום צריך להיות יהיה לכם יום תרועה, יהיה לכם או יום תרועה או זיכרון תרועה, כמו שכתוב בפסוקים. אבל זה לא נאמר בצורת ציווי שכך וכך לעשות, חייבים כך וכך לעשות, אלא היום צריך להיות כזה וכזה, כך צריך להיות היום. זאת אומרת, זה כאילו מדובר פה על מצב, על מציאות מסוימת, ולא על... זה הרי ציווי, זאת מצווה, מצוות יום, כמו כל מצוות יום. אנחנו חייבים בזה, כמו שאנחנו חייבים בכל המצוות, בכל המצוות שהזמן גרמה. מצוות ביקורים, מצוות ביקורים, והיה כי תבוא אל הארץ. מה? היה כי תבוא אל הארץ, כתוב בפסוק. הלשון הזה, והיה כי תבוא אל הארץ, זה בדרך כלל, בכל מקום בתורה, אז הלשון הזה מדבר שוב על מצב. והיה אם שמוע, כשמדברים על הבטחות, אז הלשון הנאמרת, הלשון שכתובה, הלשון בתורה, כשמדברים על הבטחות, אז הלשון בתורה זה והיה אם כך, אז יהיה כך. כאן מדובר על מצווה, שאנחנו נצטווינו, כי תבואו אל הארץ, כל המצוות שנצטווינו, כי תבואו אל הארץ, אז המצוות הן, כאשר תבואו אל הארץ, אז נצטווינו כך וכך וכך. זה כאשר תבואו אל הארץ. והיה כי תבוא אל הארץ, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אז תקבלו שכר. ואם לא, אז לא. והיה אם יהיה כך וכך. מה זאת אומרת והיה אם? אתה מדובר פה על מצווה, וזה ציווי בתורה כמו כל הציוויים, כמו כל המצוות שנצטווינו בכניסה לארץ. והיה כי תבוא אל הארץ, זה מדובר פה כאילו על הבטחה, כאילו על דבר שהוא מחוץ, זה לא, זאת לא הלשון שנאמרת כשמדובר על מצווה במצוות התורה, בין יתר המצוות של התורה. והיה כי יבואו עליך, והיה עם שמוע, והיה עם כך וכך, אז יהיה כך וכך. אבל על מצווה לא מדברים בצורה כזאת. זה לא הלשון, בדרך כלל, לשון התורה במצוות היא לא לשון של והיה עם. והיה זה הכוונה שהדבר תלוי, אם יהיה כך וכך, אז יהיה כך וכך. זה כמו כל שכר, או כל... שכר שהוא תלוי ומותנה במצב מסוים של, של המקבלים, שלנו. זאת מצווה, מה זה והיה כי תבוא אל הארץ, והיה כי תבוא אל הארץ. ננסה לבאר כאן עניין, נקודה אחת ב...
נבאר כאן איזה נקודה שהיא נוגעת ל... נוגעת גם לזמן וגם לפרשה. על הפסוק, ולקח הכהן התנה מידיך והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. אז בפסוק כתוב שצריכים לקחת את התנה. התנה זה בסך הכל סל, מקום שאיתו בסל הזה מביאים את הביקורים, זהו התנה. אומר על זה הטור, תנה בגימטריה סמך נונטט ועוד אחד, רמז לביקורים, אחד מ-60. ביקורים צריכים לתת אחד מ-60. אז המילה תנה אומרת א' ונונטט, זאת אומרת יש כאן לתת אחד מתוך 60, יישארו נונטט מכאן ואחד מכאן, זה רמז. טוב, ולכך נעלם סמך בפרשת ביקורים. האות סמך נעלמת בכל פרשת ביקורים, לא כתובה האות סמך. אז אבל הטורים אומר, ככה אומר הטור, שזאת הסיבה שהאות סמך נעלמה בפרשת ביקורים. זה כבר דבר מוזר, דבר רחוק. מה רוצים פה להגיד? מה זה? וגם איפה נתינת הטעם? מה העניין בזה ומה נתינת הטעם פה? הוא נותן טעם. לא נאמר, האות סמך לא מופיעה בכל פרשת ביקורים, האות סמך לא מופיעה שם. למה? למה? אז אומר משום שתנה זה בגימטרי הסמך, וביקורים זה אחד מסמך. ביקורים אחד מסמך, אז לכן לא מופיע סמך בכל פרשת ביקורים. זה מוזר, זה רחוק, זה סתום, זה חתום, אנחנו לא צריכים לנסות להבין, מה רוצים להגיד לנו פה? אז כך, כפי הנראה, פירוש הדברים הוא כך. חז"ל אומרים, וזה כבר דבר יותר ידוע, על הפסוק, ויקח אחד מצלעותיו, ויקח אחד מצלעותיו, ויסגור בשר תחתנה. אז כתוב על זה במדרש, רבה, זה כבר יותר ידוע. אמר רב חנינא ברי דרב אידי, מתחילת הספר ועד כאן אין כתיב סמך. עד ויסגור בשר תחתיה, לא כתוב סמך בכל מעשה בראשית. בכל מעשה בראשית לא כתוב סמך. כיוון שנבראת האישה, נברא שטן אימה. זאת אומרת שהאות סמך זאת האות שהיא מאיזה טעם שהוא, באיזה אופן שהוא, היא האות שהיא שייכת לשטן. וכיוון שנבראה האישה, נברא איתה יחד השטן. אז האות סמך הגיע למעשה בראשית יחד עם האישה. ואם יבוא מישהו, ואם יאמר לך אדם, מישהו יקשה לך, הוא הסובב את כל ארץ החבילה, אז כבר יש סמך אחד, תאמר לו בנהרות, הכתוב מדבר. זה נהרות, זה משהו אחר. שם בנהרות הכתוב מדבר, אבל חוץ מנהרות אין סמך. אז הסמך שהגיע לעולם, הסמך שהגיע לעולם, זה בבריאת האישה. יחד עם האישה שנבראה, אז הגיע סמך לעולם, וכשכמה שנבראת, נברא השטן עימה, ולכן הסמך נתגלתה בתורה חוץ מנהרות. אז הסמך נתגלתה בתורה ביחד עם בריאת האישה. כך כתוב כאן, זה אילו דברי המדרש כמו שהם. כך אנחנו צריכים לנסות להבין על מה הנושא פה, על מה מדברים פה, על מה מדברים פה, מה רוצים, מה רע באות סמך, מה רע באות סמך, מה כל כך נורא באות סמך, שהאות סמך לא יכולה להתגלות בעולם רק עד שנברא בעולם אותו יצור, אותו, אותה צורת אדם שהיא הביאה את החטא לעולם. בכמה מקומות בספר הזוהר, זאת אומרת, בלי להיכנס לעניין, אבל בכל אופן, בכמה מקומות בספר הזוהר, במקומות שהוא מדבר, למשל, על מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים, בכמה מקומות שהוא מדבר על האות סמך, אז הוא קורא לזה עיגולה. זאת אומרת, זאת האות שמתכוונת, כן, האות שמתכוונת לבטא עיגול. האות הזאת נקראת עיגולה. מם וסמך זה נקרא ריבוע ועיגולה. אז או ריבוע גו עיגולה, או עיגולה גו ריבוע, יש שני אפשרויות. כמה מרובע יתר על העיגול, וכמה עיגול יתר על המרובע. אז הנושא הזה של האות שמייצגת ריבוע, זאת האות מם, המם הסתומה, המם הסופית, והאות שמייצגת עיגולה, זאת האות סמך. זאת האות שמייצגת עיגול. עכשיו צריך להבין, והדבר ברור, כבר דיברנו על זה גם פה כמה פעמים, הדבר ברור מאוד, עיגולה תמיד. אז מה שמתגלה בדבר הזה שנקרא עיגולה, המציאות הזאת, זאת אומרת הגילוי הזה, התכונה הזאת שנקראת עיגולה, שיש לה אות סמך, עוד מעט נראה, אבל בכל אופן, העיגול עצמו, עניינו תמיד, זה טבעו של עיגול. טבעו של עיגול הוא כך, שמתחילת הקו, כשאתה מצייר, כשמישהו מצייר עיגול, אז מתחילת הקו אתה יודע בדיוק לאן הוא יגיע. אם אתה לא יודע בדיוק לאן הוא יגיע, אז זה לא עיגול אמיתי. עיגול אמיתי, אז בקו הקטן ביותר שאתה מצייר, אז נמצא פה, מונח פה סוף הדרך. אתה יודע בדיוק לאן זה יגיע. כשמציירים קו ישר, כשכותבים קו ישר, אז קו ישר אפשר להפסיק אותו, אפשר להמשיך אותו, אפשר להטות אותו, אפשר לעשות מה שרוצים. אבל כשרוצים לצייר עיגול, אז מיד מההתחלה, מיד, ברגע שאתה יצאת מנקודה ועברת למשהו יותר מזה, כשעוברים למשהו יותר מנקודה, שזה מתחיל להיות קו, אז הקו הזה, אם זה קו של עיגול, והעיגול הוא עיגול שלם, אמיתי, כן, לא עיגול, כמו שמציירים, אלא עיגול אמיתי. אז עיגול אמיתי, אז כל חלק מחלקיו, אז הוא נושא בתוכו את החשבון השלם של כל העיגול. אתה יודע מכל חלק מחלקיו לאן זה יגיע בסוף הדרך. כך שכשרוצים לדבר על בחירה, בחירה, שבן אדם הוא בעל בחירה, אז מדברים על קו, על קווים ביושר. קו שממשיך הלאה, יכול ללכת הלאה, להמשיך, זהו הקו של הבחירה. כשמדברים על מערכות מוכרחות, מערכות סגורות, מערכות שאין בהן בחירה, אז מדברים על עיגולים. כשאדם שם את עצמו בתוך מערכת, כן? כשאדם שם את עצמו בתוך מערכת של מה שנקרא עיגול, עיגול, הוא שם את עצמו במין קו כזה שנקרא, כן? שהוא מתעגל והולך. אז הקו הזה זה קו שברגע שפסעת את הפסיעה הראשונה, זאת אומרת, אם אתה נמצא בתוך מסלול של עיגול אמיתי, אז הפסיעה הראשונה, אז ידוע ממנה לאן זה יגיע. כש כשאדם שם את עצמו בתוך עיגול, אז הוא שם את עצמו בתוך מערכת שהסוף ידוע מרוב. כך בן אדם מוציא את עצמו מבחינה. זה דבר מעניין. בתורה שבכתב, בהמון מקומות, בספר משלי בפרט, ובהמון מקומות, פלס מעגל רגליך, נאו מעגלותיה לא תדע. דרך נקראת מעגל. דרך שבני אדם, הדרך שבני אדם דורכים, מה שבני אדם הולכים, הדרך של בני אדם, נקראת מעגל. וזה פסוקים לעשרות. ספר משלי מלא מהמילים מעגל. כן, כמו שאמרנו, פלס מעגל רגלך. פסוקים מפורסמים. משום שאליבא דאמת, אז הדרך תמיד מגיעה למקום. בסופו של דבר, אז כולם יגיעו לנקודת ההתחלה. בסופו של דבר, בסוף, אז כל הדרכים כולם יביאו, כול הון, כמו שכתוב. כמו שכתוב בספר הזוהר במקום. מקום מסוים, מקום שהוא מדבר על היובל. במקום שהוא מדבר על היובל, אז הוא כתוב שם, הלשון, כול הון תייבין לאטרייהו, כולם חוזרים הבית, כולם חוזרים למקום שמשם יצאו. אם זה בדרך ארוכה, פעמים שבא בארוכה, פעמים שבא בקצרה. פעמים שבא בדרך איסורים, ופעמים שבא בדרך כזאת או בדרך כזאת, כל מיני דרכים. אבל בסופו של דבר, כול הון תייבין לאטרייהו. זה כשהתגלה סוד היובל הגדול של ושבתם איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשוב. כולם, כול הון תייבין לאטרייהו. כולם חוזרים הביתה. אם בדרך ישרה, שם, כן, כך זה, עושה רצונו של בורא העולם, עושה רצונו יתברך, מגיעים הביתה, בדרכם, זה המשך דרכם. וחלילה עוברי רצונו יתברך, מגיעים הביתה בדרך ארוכה, קשה, מלאת ייסורים, אבל בסוף כולם מגיעים הביתה. לכן הדרך בלשון הקודש נקראת מעגל. תראו שהמילה מעגל זה כמו שידוע, כן, המילה מעגל היא מה שנקרא מעגל בלשון המשנה. אני לא יודע אם יש מעגל כזה בתורה שבכתב, מעגל במובן הזה, אבל ככה זה מעגל בלשון חז"ל, גם בלשון המשנה. אלה נקראים העיגולים. הדרך תמיד, בלשון הכתוב, הדרך נקראת מעגל. משום שהדרך באופן גדול, אז הדרך תמיד, כל מי שהולך, כן, כל מי שהולך, אז הוא הולך הביתה. כך ברא כביכול בורא העולם את עולמו. גם מי שנראה לו שהוא בורח, הוא בורח, הוא רץ, החוצה, בורח. אז הוא פשוט רץ הביתה בדרך ההיא. רץ לאותו מקום, אבל בדרך ההיא. ואוי לאותו שוטה שבחר את הדרך הקשה. אבל הדרך היא הביתה. לכן הדרך, בלשון הכתוב, נקראת מעגל. מעגל. עד שבסליחות, סליחות מפורסמות מאוד, אז אנחנו מתפללים אל בורא העולם, ונחינו ביושר מעגל. הדרך שלנו תהיה דרך ישרה. ונחינו ביושר מאגר. לצאת מחוץ לבחירה, להיכנס למהלכים של הכרח. אז הדבר הזה יש לו שתי אפשרויות. האפשרות האחת, הגבוהה, הגדולה, זה מי שעבר את כל הדרך, בחר ונמצא מעבר לזה. כל הבריאה כולה, הכוכבים כולה, כולם נעים במסלולים של עיגולים. כולם נעים בעיגול. כל המערכת, כל מערכת השמיים, כולה נעה בעיגול. והתנועה הזאת היא תנועה שהיא, מה שמתכוונים לומר פה, זאת תנועה שהיא מוכרחת. זאת אומרת, תנועה שהיא לא בחירית, זאת תנועה שהיא לא בבחירה. התנועה הזאת זאת תנועה מוכרחת. וכל המערכת כולה, כל הגלגלים כולה, אז כך הם נעים, כטבעו של גלגל. זה אופן אחד, זאת אומרת, זה היצורים האלה. או בני אדם ששמו את עצמם מעבר, שמו את עצמם, הכניסו את עצמם, הגביעו את עצמם מעבר. יצאו מהמערכת הזאת ונכנסו לתוך מערכת מוכרחת. ברצונם, בבחירתם, נכנסו לתוך מערכת מוכרחת. כמו יצחק אבינו, שהקדוש ברוך הוא קרא עליו את שמו בחייו. זה דבר שלא ייתכן לאדם שהוא עדיין בפקפוק, עדיין בבחירה, עדיין בספק. הוא יכול עדיין להגיע לשאול תחתית, ואז הקדוש ברוך הוא, זה לא שייך. אם הקדוש ברוך הוא קרא עליו את שמו בחייו, זה פירוש הדבר שהוא עבר למהלכים של מוכרח. אבל הוא העביר את עצמו בבחירה למהלכים של מוכרח. לכן יצחק, כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים, לכן יצחק, שמו יצחק, והוא עניינו קץ חי. חז"ל אומרים את זה, זה כתוב בספר, בתיקוני הזוהר, כמו שהדברים ידועים, כבר דיברנו על זה גם פה כמה פעמים. חיותו של יצחק היא חיות של אחרי הקץ. הוא חי אחרי הקץ. זאת אומרת, הוא חי פה את החיים של אחרי הקץ. את אותם ימים, שאחרי הקץ, שאז כבר תתבטל הבחירה. את זה יצחק חי פה בעולם הזה. משה רבינו, כמו שרבותינו מבארים, גם הבחירה שלו הייתה מאוד מוגבלת, אבל לא הייתה לו בחירה ל... הוא שם את עצמו במהלכים של מוכרח. מאז שהתורה נקראת על שמו, אז משה רבינו יכול לחתור רק בגבולות שהוא יישאר משה רבינו. אבל עצם הדבר זה לא בבחירה. אין כאן כבר יותר בחירה. אלו אנשים שהם העלו את עצמם בבחירתם, והם שמו את עצמם במקום, מסרו את הבחירה שלהם, מסרו את נפשם, נתנו את עצמם כביכול לבורא העולם. החזירו את הבחירה למי שנתן להם אותה. ואמרו, אני בחרתי להיות מוכרח. זה קומץ קטן של בני אדם בעולם. אולי יש עוד אחד. אבל צורת אדם בעולם, אז היא נבראה, כך היא נבראה וכך היא קיימת וכך היא ממשיכה ללכת. צורת אדם בעולם זהו קו היושר שישנו בעולם. אותו קו שנקרא יושר, אותו קו שהוא הולך הלאה. וכשהוא הולך הלאה, אז תמיד כל קטע וקטע לא מכריח את הקטע שבא אחריו. בכל קטע וקטע ישנה אפשרות ללכת לכאן או ללכת לכאן. קו ישר לא מחייב שום דבר. קו ישר שלא ממשיך והולך, הוא יכול להמשיך לכל מקום. זאת הבחירה, והמצווה שלנו היא להמשיך את הקו, באותו קו, לזה אנחנו מצווים, על זה נצטווינו ובחרת בחיים. להמשיך את הקו כמו שהוא, אותו קו, להמשיך אותו הלאה באותו יושר, כמו האלוקים עשה את האדם ישר, ולא לסתות לבהמה ביקשו חשבונות, חשבונות רבים. אלא להמשיך את אותו קו של האלוקים עשה את האדם ישר. ולהמשיך ללכת באותו קו שכביכול, זה נקרא להיות הלאה עושי רצונו. זהו קו היושר עליו נברא האדם. ועכשיו צריך לדעת, כל מערכת הפיתוי שישנה בעולם, כל המערכת שנקראת רע, כל הדברים, כל, איך נקרא לזה? נקרא לזה בלשון המשנה, הקנאה, התאווה והכבוד שמוציאים את האדם מן העולם, זאת כל המערכת של הרע. כל זה, מה שזה מציע, אין שם קו של יושר. שם אין קו של יושר, שם אין המשך. זה דברים שאין להם המשך. מי שנכנס לתוך המערכת הזו, אז הוא סגור בתוך. התאווה, ניקח, זה הדבר שהוא הכי קרוב לכל אחד ואחד. כך זה הקנאה, וכך זה הכבוד, וכך זה התאווה, כמו שכל אחד ואחד יודע. מי שנכנס, מי ששם את עצמו בתוך המערכת הזו, אז הוא מכניס את עצמו לתוך מערכת סגורה שאין לה המשך, זה לא מגיע לשום מקום, אלא שזה מסתובב סביב עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה דברים שהם מסתובבים אך ורק סביב עצמם. יתר על כן, להבין, יתר על כן, זה הרי כל אחד יודע. יתר על כן, בעומק הדברים, לכל מי שיתבונן היטב, אז אין מציאות בעולם שאדם בוחר ברע. אין דבר כזה. כל מקרה שאדם מחליט לעשות רע, אז פירוש הדבר שהאדם עזב את עצמו. כל פעם, כל מקום שאנחנו מוצאים שבן אדם עושה רע, זה לא מפני שהוא בחר ברע, אלא מפני שהרע בחר בו. הרע לקח אותו אליו, לא הוא לקח את הרע. הרע לקח אותו אליו. זה נקרא פיתוי. פיתוי. וכשאדם מתפתה, פירוש הדבר שהוא עושה את עצמו לפתי. פתי. התכונה של פתי זה שיאמין לכל דבר. מאמין לכל דבר. כמו שכתוב בפסוק. פתי. וכשפתי לכל מה שהוא מאמין, פירוש הדבר שהוא סומך עצמו על דבר שנראה כאילו מבחוץ יפה, והוא סומך את עצמו על זה. מישהו אומר לו משהו שכדאי לך לבוא לשם, שם דברים נפלאים מאוד, והוא סומך עליו. אבל זאת לא בחירה. זאת לא בחירה, אני לא בחרתי בדבר הזה. זאת אומרת, אני שקלתי את זה לעומת זה ובחרתי בזה. אני שקלתי את זה לעומת זה, וזה לא מספיק חזק. ממילא אני נותן את עצמי להיות מתפתה ונלקח על ידי הדבר הזה. בכל מקום שאנחנו מדברים על המערכות האלה, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. כשאדם עושה עבירה, אז הדין, על פי דין, הוא לא נחשב לבעל המעשה, כי הוא שוטה. אז כל העבירה שלו, בזה שהוא החליט, הסכים, קיבל על עצמו להיות שוטה. נקודת הבחירה היא אם להיות שוטה או לא להיות שוטה. אבל המעשה עצמו, תמיד את המעשה עצמו הוא עושה כשוטה. פטי, שוטה. כשאדם עושה מעשה טוב, אז עצם המעשה נעשה על ידי ברדת, וזה חייב להיות, האדם חייב להיות ברדת כדי לעשות את המעשה הזה. זה מעשה בבחירה. בחירה זה בשיקול דעת ובבחירה ובהחלטה, עם כוח הדעת, עם הכרעה לעשות את המעשה הזה. וכשבן אדם בוחר ומחליט לעשות את אותו מעשה טוב, אז המעשה עצמו נעשה בבחירה ובדעת ובכוח ההכרעה. זה נקרא מעשה שנעשה על ידי בן אדם. כשאדם בוחר, כאילו, מה שנקרא בחירה, לעשות את ההפך מטוב, כשאדם בוחר את זה, פירוש הדבר שאדם נותן את עצמו להיות נגרר. הוא מסכים למסור את עצמו להיות נגרר על ידי מישהו אחר. זה פירוש לשון חזל בכל מקום, שיצרו מתגבר עליו. יצרו מתגבר עליו. אז מי שצריך לנצח את יצרו, אז צריך אומץ, הרבה כוח, להחזיק את היצר כפוף תחת ידיו. ואם לא, אם הוא ירפה רגע, אז ההוא יתגבר. אבל כשההוא יתגבר, אז אני כבר נגרר. אלו דברים פשוטים, דברים ברורים. במילים אחרות, אותה בריאה בעולם שנקראת פיתוי, כן? אותו כוח בעולם, אותו כוח שהביא לעולם את מה שנקרא פיתוי, את מה שנקרא, הכוח הזה מייצג, הכוח הזה הוא נמצא בעולם והוא הגיע לעולם ביחד עם אותה מציאות שנקראת עיגולה. כל אותיות האלף בית הם כולם אותיות שהאדם באותו אלף בית. האדם מגלה בכל האותיות האלה, אז הן אותיות שניתנו בבריאה, שעל ידם האדם יגלה את דעתו. האדם יאמר את מה שהוא אומר. האות סמך עניינה שאני סומך על מישהו אחר. אני סומך את עצמי, אני שם את עצמי. אני נותן את עצמי להיות נגרר, משום שאני סומך על מישהו אחר. אז מי שמוסר את הדבר הזה בידו של בורא העולם, אז הוא מסר את עצמו למציאות האמיתית. זאת באמת המציאות האמיתית. אבל מי שסומך על מי שהוא לא בר סמך, על מי שלא צריך לסמוך עליו, זאת בריאת השטן. השטן כשהוא מפתה אדם, אז הוא בא ואומר לו, סמוך עליי, סמוך עליי, זה בסדר. כל אחד יודע, סמוך עליי, זה בסדר, אף אחד לא ידע, וזה טוב, וזה לא נורא כל כך, ושום דבר, אין דבר. סמוך עליי, בקיצור. ספר משלי, כולו, מלא. מהפיתויים, אותם פיתויים נוראים של מה שנקרא בספר משלי, חק נוכריה, אישה זרה. כל המערכת, זאת אומרת, כל המערכת הזאת, באופן הלא נכון, באופן שזה, סוף ספר משלי מדבר בשבחה של אותה אשת חי שעליה בטח בה לב בעלה ושלה לא יחסה. אבל את זה מי ימצא? וכל מערכת הפיתויים שם זה פיתויים שהכל יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר. אין האיש בביתו. הלך בדרך. מערכת פיתוי. מערכת פיתוי מלאה, שלמה, מכל הצדדים. זאת מערכת שהטענה שלה, מה שהיא דורשת, מה שהיא מבקשת, למה היא קוראת? היא קוראת לאדם להיכנס לתוך מערכת של עיבוד. עזוב, אל תהיה בוחר. תן לדברים ללכת כמו שהם. תראה שיהיה טוב. זה הפיתוי, אל תתאמץ. כל המערכת הזאת, המערכת הזאת כולה, היא נמצאת באות סמך. זאת אומרת, האות סמך זאת האות שהיא צריכה תיקון. היא צריכה תיקון. האות סמך, כמו שכתוב בגמרא, היא האות שכביכול בורא העולם צריך לסמוך בה את כל הנופלים. את כל הנופלים, את כל הכפופים. כך נראית האות סמך בצד התיקון. אבל כשהאות סמך לא נראית בצד התיקון, האות סמך היא בעיגולה כמו שהיא, כמו שהיא מתגלה, סמך. אז הסמך מתגלה בזמן שמתגלה בעולם. אין, הגילוי בעולם של האות הזאת, זה גילוי בעולם של מין מערכת כזאת, שמי שלוקח אותה לא נכון, אז כאן נמצא כל הפיתוי שבעולם, וכל הרע שבעולם, ועל זה צריכים להתגבר. מזה צריכים לצאת ולעבור, לעבור לאונחינו ביושר מאגר. ואם יבוא מקשן, כך כתוב, לכן, בויסגור בשר תחתנה, ויסגור בשר תחתנה. כאן, כביכול בורא העולם, שם בצורת האדם את הסמך. ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתיו. כאן בורא העולם שם את הסמך. ואם תאמר, יבוא מישהו, יבוא מקשן ויקשה, הרי כתוב, הוא הסובב את ארץ החבילה. כך מקשים חזל עצמם. אז אמור לו, ההוא בנהרות כתיב. שם מדברים על נהרות. כתוב בפסוק, לשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה. כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכונניה. אז בפסוק כתוב, אומרים לנו כך, אומרים לנו שלשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה. שהרי, הכי הזה הרי משמש כשהרי. שהרי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכונניה. אז ממילא מכאן יוצא, מכאן מוכח שלשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה. כי שהרי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכונניה. מה הפירוש? הפירוש הפשוט, פירוש המילים הפשוט. הכי כאן משמש בלשון דהה, שהרי. מה זה מוכיח? מה אני לומד מזה שהוא על ימים יסדה ועל נהרות יכונניה? מזה אני לומד של השם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה. אז לנסות להבין. טבע הדברים, חזל אומרים את זה בכמה מקומות. בטבע הדברים, והדברים הם ידועים בטבע, בטבעו של עולם גם. הדברים ידועים. אבל זה כתוב בפסוקים מפורשים. המים שישנם בעולם, יש בהם כדי להציף את כל העולם כולו כמה וכמה פעמים ולהפוך את כל העולם כולו למים. העובדה שזה לא קורה, זה מפני שכביכול בורא העולם גבול שמת, בל יעבורון, בל ישובון לחסות הארץ. בורא העולם, אשר שם חול גבול לים, והים, זה לא, הגבול הזה זה לא גבול שיצר מציאות מסוימת, אלא הים שואף, רוצה, מתנפל. חזל מגלים שזה סוד הגלים של הים. הים תמיד שואף. זה טבעם של מים. טבעם של מים הוא להתפשט כמה שהם יכולים. עד כמה שרק אפשר. אז לכן תמיד על חוף. על חוף של ים, על שפת הים, תמיד יש גלים. אפילו ביום השקט ביותר, משהו של גלים יש תמיד על שפת הים. באותה נקודה שהיא שפת הים, שם תמיד יש גלים. אז חזל מגלים שהגלים האלה הם, שכל, זה הביטוי, זה האופן, שטבעם של המים היה להתפשט על פני כל הבריאה כולה. רק יש כאן משהו שעוצר. בכל מקום שישנה התנגדות, אז כך נראים גלים. זה לא שקט לגמרי, זאת אומרת, הם חיים זה בצד זה בשקט גמור. אלא אחד נכנס לתחומו של חברו. הים שואף לעבור את החול, וזה זה הביטוי של גל. כל גל וגל אומר, אני, לא כמו הגל הקודם. הגל הקודם התנפץ אל החוף, אבל אני אלך ואני כן אחסה את החוף. אבל כל אחד ואחד מתנפץ אל החוף, משום שגבול שמת, בל יעבור, בל ישובון לחסות העם. בזמן שבורא העולם ביטל את הגבול, בימי אנוש, אז אוקיינוס הציף שליש עולם. משום שאז כביכול בורא העולם ביטל את הגבול. זאת אומרת, מה זאת אומרת ביטל את הגבול? הוא שם אותו במקום אחר. אז עד לגבול יש להם רשות להתפשט. והרשות הזאת זה עצם טבעם של המים. המים בעצם טבעם מתפשטים מצד עצמם, הם מתפשטים בלי גבול. כמה שהם יכולים. אבל כביכול בורא העולם מגביל אותם, שם להם גבול. שם להם גבול שהם לא יתפשטו. נמצא אם כן, שבעצם מציאותו של העולם היא כולה נס. העובדה, הרי יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה. וכאן ניתן, כאן ברא בורא העולם את המקום לצורת אדם. אדם צריך להתקיים בתוך היקבו המים אל מקום אחד ותראהם. כאן ביבשה זה מקומו של אדם. יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה. ויהי כן. שם, כמו ש... זה הרי הפירוש הפשוט בפסוק. שם ברא בורא העולם את המקום לצורת אדם. אבל פירוש הדבר, להבין, הרי כשצורת אדם חיה בתוך מערכת מקום, שהמקום הזה מצד עצמו עומד בנס, המקום הזה מצד עצמו, אילולי גבורתו של בורא העולם, שנותן גבול למים שלא ישובו ויחסו. אז המקום איננו. שנדמה לאדם שהוא בעל בית פה, הוא הבעלים של המקום הזה, הוא בעלי המקום, המקום הזה הוא שלי, זה המקום שבו בורא העולם שם אותי, ופה זה המקום לצורת אדם. אבל כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכונן, המקום צריך היה להיות מוצף, וכל נהר היה צריך להעביר את המים על פני כל המקום כולו. הנהר לא צריך היה ללכת רק בתוך הערוץ שלו, רק בתוך הנחל. המים עוברים וכן נמצאים בעולם. וכל הנחלים הולכים אל הים. הם לא פונים אל היבשה. וזה מכוח גבורתו כביכול של בורא העולם, שברא את הבריאה הזאת, אשר שם חול גבול לים. גבול שמת, בל יעבורון, בל ישובון לחסות הארץ. אז זה כתוב גם על משלח, המשלח מעיינים בנחלים, בין ערים יעלה. כביכול בורא העולם שם אותם בתוך גבול. אז נמצא שכשבן אדם כאילו טוען לבעלות על המקום הזה, אז המקום הזה הוא מקום שכל כולו זה בגבורתו של בורא העולם, כל כולו בנס. אין לך פה מקום. המקום בדרך הטבע כמו שהוא, אם המקום שייך לך, אז המקום איננו. לשם הארץ ומלואה, הארץ ומלואה זה הכוונה, כל חללה כולו, תבל ויושבי בה, הכל שייך לבורא העולם. כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה. היא נמצאת בתוך מערכת, שהמערכת הזאת, אם אתה לוקח את המקום הזה לעצמך,
ואתה מכניס את עצמך למיני מהלכים כאלה של דרך הטבע, ואני פה בעל הבית, נתנו לי את זה, ואני פה בעל הבית. אם אתה פה בעל הבית, אז אין פה מקום בכלל. אם אתה פה בעל הבית, אז אתה בכלל איננו. להבין היטב, טענה כשבן אדם טוען שהוא פה בעל הבית, פירוש הדבר שהדברים נבראו וזה טבעם וזאת מציאותם, ככה נראה את המציאות. אבל המציאות עצמה נוסעת בתוכה. זה בשנייה אחת, אם יתבטל הגבול, אז המקום מתחסל באחת, הוא איננו, הוא לא קיים. הכל מוצא, אין כאן מקום בכלל. אז כל קיומנו כולו, הוא כולו קיום בנס גמור. כולם עומדים, כביכול, במאמרו של בורא העולם, שהוא שם גבול, בל יעבור. אבל הגבול הזה ראינו כבר שהוא יכול להתבטא. זה כבר היה לעולמים, שהגבול הזה התבטל והוא הציף. וכשבורא העולם מעניש אזור מסוים או ציבור מסוים, אז הימים מציפים או הנהרות עולים על גדותיהם. אלה מעשים בכל יום. וכל הדברים האלה הם בפירוש לא מוסברים בדרך הטבע. אין לזה ביאור בדרך הטבע. אין ביאור אמיתי בדרך הטבע, מדוע כמות המים בעולם לא מציפה את כל העולם כולו, באופן שהעולם יטבע לגמרי, כמו החלקים היותר עמוקים שבאוקיינוס. אין לזה ביאור. ביאור טבעי פשוט. תראה, כמובן, בדיעבד אומרים ש... כוח המשיכה של הירח. עוד מיני הבלים כאלה, שיהיה ככה. הדברים הם כמו שהם, זאת אומרת, טבע המציאות כמו שהוא, בעצמו, באמת. אז טבע המציאות הוא כזה, שהדבר צריך היה להיות לגמרי בטל ומבוטל. איך ייתכן שבן אדם יראה את עצמו כאן, כאילו, בעל בית? אתה הרי יודע שאתה זקוק לגמרי, גזירתו יתברך שהיא צריכה להתקיים בכל רגע ורגע מחדש. אין כאן שום טבע קיים שמחזיק את הדבר הזה. בעצם טבע הדברים. אז למי שמתבונן בדברים נכון, זה מה של לדוד מזמור. לשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. זה הכל שלו. כל מה שכאן נמצא, כל מה שכאן קורה, כל מה, הכל שלו, הכל שלו. הארץ מלואה, תבל ויושבי בה. הכל כביכול, הוא, זה שלו לגמרי. שהרי כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכונן. אפשרות של קיום, בשום אופן הדבר לא יכול להיות קיים, לא, במציאות הדבר לא יכול להיות קיים לולי רצונו ידבר. אז איך אתה יכול להרשות לעצמך להיות במקום כזה שרק בגזירתו של מלך אתה נמצא? אחרת זה לא מקום בכלל. המקום מתאפס, המקום מתבטל, המקום איננו. ורק בגזירתו התברך את הקיים. אז למי שמתבונן בזה באמת, אז הוא מבין שלהשם הארץ ומלואה התבל ויושבי בה. אנחנו כולנו שלו, שלו לגמרי. כל מי שמתבונן בזה היטב, כל מי שמכיר בזה היטב, יודע את זה היטב. שני מילים יש שבהם התגלה לראשונה, שהתגלתה לראשונה האות סמך. בשני מילים התגלתה לראשונה האות סמך, בסובב ובסוגר. הוא הסובב את כל ארץ החבילה, ובויסגור בשר תחתנה. הסובב זה הגילוי של המערכת העגולה שנמצאת בעולם, המערכת הגדולה, המערכת שמראה שהבריאה באמת מוכרח. זה נקרא הסובב. ההוא בנהרות הוא דכתיב. שם נמצא העיגול הגדול, שם נמצא העיגול שהוא מעבר לבחירה. זאת אומרת, שם נמצא העיגול שמעלה אותנו מעבר לבחירה אל ההכרח. מהמצב שאנחנו נראים כמו בוחרים, למצב של תפיסה אמיתית של השם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. שאנחנו כולנו, אנחנו עצמנו, כל מציאותנו כולה, אז אנחנו כולנו אך ורק שלו. אין לנו קיום משלנו. אנחנו הרי לא נמצאים במקום בכלל. כל המקום קיים רק במאמרו. וזה לא באמונה, זה בטבע הדברים. כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה. זה מה שחז"ל אומרים. אלו שתי מערכות שונות. שתי מערכות שונות יש כאן. יש מערכת אחת שנקראת בנהרות יש סובב, ובאופן הקטן יותר, וזהו האופן השלילי, הסמך השנייה שנתגלתה בעולם, מה שהיא באה ביחד עם הסמך הגדולה. הסמך הזאת שנתגלתה בעולם היא הבריאה של ויסגור בשר תחתנה. שנבראה הבריאה הזאת, שבה נמצא הפיתוי להיכנס לתוך מערכת של עיגולים קטנה. קטנה. שאדם מסתובב סביב עצמו. יש עיגול אחד, שזה עיגול של כל המערכת כולה, של המציאות הגדולה, השלימה, האמיתית. כל המציאות כולה. אז היא כולה בעיגול. משום שהיא כולה נעוצה סופה בתחילתה, והיא כולה מציאות אחת. מציאות אחת. הפיתוי של השטן זה שהאדם ייקח לעצמו את מציאותו שלו, ויחיה סביב עצמו בלבד. זאת המציאות שנתחדשה וייקח אחד מצלעותיו ויסגור בשר תחתן. המערכת הזאת שהיא מה שנקרא הסמך הזה, השמח ומה שהוא מגלה, מה שהוא מייצג בעולם, מה שהוא מביא לעולם. השמח הזה אין לו ראשית ואין לו אחרית. הוא לא מתחיל בשום מקום ולא נגמר בשום מקום. הוא מסתובב סביב עצמו, אין לו התחלה חדשה ואין לו סוף. אלא הוא נמצא בתוך מערכת סגורה שהיא מסתובבת סביב עצמה. כל מי שנמצא הדברים הרי ברורים, כל מי שנמצא בתוך מערכת בוחרת, בתוך מערכת של מה שנקרא קו, אז אני יכול להתחיל קו חדש. אבל מי שסגור בתוך מערכת כזאת שהיא נקראת עיגולה, כמו שהזכר, שם אין התחלות, אין שם מאין להתחיל, וההתחלה לא נקראת התחלה משום שאני יודע את הסוף, כי זה לא התחלה של שום דבר, והסוף הוא לא סוף משום שהדבר חוזר חלילה, חוזר על עצמו וחוזר על עצמו ושוב ושוב ושוב, וזה אותו דבר. עומק הדברים, שוב לפי ערכנו, של מה שהטור רוצה לגלות לנו, שלכך נתעלם סמך בפרשת ביקורים. מאותה סיבה שבפרשת בראשית אין סמך. בריאת העולם, שהיא הבריאה של בראשית. הבריאה של בראשית לא נברא בה סמך. אותה בריאה של בראשית, זאת בריאה שהיא נבראה לצורך האדם ולצורך האדם הבוחר. הבריאה הזאת נבראה בקו של יושר. והגילוי של סמך בה רק ביחד עם הגילוי של מערכת הפיתוי בעולם. רק כשמתגלה אותה מערכת פיתוי בעולם, אז מתגלה הסמך. אבל הדבר, כביכול, עצם הבריאה, אותה בריאה שברא בורא העולם, אותה בריאה, הבריאה הזאת נבראה למען, כדי שהאדם יבחר בטוב. כל הבריאה כולה נבראה לאותו קו יושר שהאדם צריך להמשיך אותו. כל הבריאה כולה זה אשר ברא אלוקים לעשות, שהאדם ימשיך ויעשה ויהיה עושה רצונו. ימשיך את אותו קו יושר של האלוקים עשה את האדם ישר. הביקורים נקראים ראשית. בראשית אומר רש"י, בשביל ביקורים שנקראו ראשית. ואתה הנה הבאתי את ראשית, ראשית, כל פרי האדמה אשר נתת לי השם. מצוות ביקורים היא מצווה של תפיסה, של אותה נקודה שנקראת ראשית. הנקודה, אותה נקודה, שוב להבין היטב, אותה נקודה שנקראת ראשית מפקיעה, מעלימה את הגילוי, סותרת את הגילוי של האות סמך. במצוות ראשית. אז המצווה היא לקחת אחד מסמך. הרמז ש... כתוב בטור, כן? זה הרמז שכתוב בטור. זה נקרא להוציא מן הסמך את האלף. לכך, כך הוא אומר, לכך נתעלם סמך בפרשת ביקורים. זה נעלם, זה לא נמצא שם. משום שעצם המצווה סותרת. זה סותר את עצם מצוות ביקורים. מצוות ביקורים היא מצווה שכל עצמה, עצם מציאותה, זה מציאות של ראשית. זאת מציאות של ראשית, 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 זאת התחלה חדשה. אין התחלות בעיגולים, בסמך אין לו התחלה ואין לו סוף. אין לו לא התחלה ולא סוף. שוב, אני מדבר פה על הסמך שמתגלה בפנים הקטנות שלו, בפנים הלא נכונות, בפנים האפלות, באותם פנים של הניסיון שיש בסמך. המצווה עצמה מתכוונת שהסמך יהיה ברמז, בתנה שיהיה סמך, ושלא תהיה עוד סמך במצוות ביקור. זה לפי ערכנו, עומק דברי התור, מה שמתכוון ללמד אותם. לכך נתעלם סמך בפרשת ביקורים. אנחנו חיים בשתי מערכות זמן. מערכת אחת נקראת חודש, מערכת אחת נקראת שנה. המערכת שנקראת חודש מתחדשת בכל חודש. המערכת שנקראת שנה חוזרת על עצמה. חוזרת על עצמה. מערכת שנקראת שנה הולכת בעיגול. המערכת שנקראת חודש הולכת עם ראשית. אבל המערכת שנקראת שנה, זאת מערכת שכפירוש המילה שנה, שנה זה נקרא דבר שחוזר על עצמו עוד פעם. אין כאן שום נקודת חידוש, זה מעגל שממשיך וחוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לכן הוא נקרא שנה. כל שנה היא שנייה לשנה הקודמת. זאת אומרת, כל שנה מתכוונת להגיד שהדברים האלה הם חוזרים עוד פעם. זה פירוש המילה שנה. פירוש המילה חודש, זה שהתחדש כאן משהו. באופן שהמילה ראש השנה זאת מילה שסותרת את עצמה. אין דבר כזה. אין דבר. מה זאת אומרת? אם זה שנה זה לא ראש. ואם זה ראש זה לא שנה. ואם זה בכל זאת ראש השנה, אז פירוש הדבר הוא אחד. פירוש הדבר הוא אחד. אנחנו מצווים להכניס את העניין הזה שנקרא ראשית לתוך המערכת הזאת שנקראת שנה. זאת מצוות היום. כלומר, עצם מצוות היום. זה לתת לשנה ראש. זאת אומרת, בדבר שבעצם טבעו, הוא דבר דבר שהוא כבר צפוי מראש, ודבר שהוא כבר ידוע, ודבר שכבר נמצא בתוך מערכת סגורה, והכל כבר, כן, הכל כבר קבוע, הכל כבר נמצא, הכל כבר... זה סגור כבר. ויסגור, זה נמצא בתוך הסמך של ויסגור. זאת מצוות היום, לתת לזה ראש. ראש זה הכוונה התחלה חדשה. התחלה חדשה זה נקרא קודם כל להוציא את עצמו מתוך המערכת הזאת שנקראת שנה. עצם מצוות היום זה לצאת מתוך המערכת שנקראת שנה. שנה מצד עצמה אין לה ראש, לחודש יש ראש. כל ראשית, בכל מקום שאתה מוצא ראשית, אז עניין הראשית הוא יצירת מציאות חדשה. ראשית אמיתית לא באה בציווי. בראשית נמי מאמר הוא, וזה לא נאמר בצורת ויומר, אלא בצורת קביעת מציאות. אנוכי השם אלוקיך לא נאמר כציווי, לא יהיה לך, זה ציווי. אבל אנוכי השם אלוקיך זה לא ציווי, זאת קביעת עובדה. בראשית זה מאמר שלא אומר שום דבר לאף אחד, אלא יוצר מציאות. אנוכי השם אלוקיך מגלה מציאות קיימת. ציווי תמיד בא להבין. להבין. למי שנמצא בתוך מערכת אחרת ונכנס למערכת חדשה, אז הוא שם את עצמו בתוך מערכת של ציווי. להכניס מישהו למערכת של ציווי אי אפשר בציווי, משום שאם אתה מצווה לו אז הוא כבר נמצא בתוך המערכת שהוא בר ציווי. אי אפשר, כמו שאי אפשר לומר ויומר לפני שיש בריאה, אין למי לומר. צריך קודם כל ליצור, לברור את מי שאפשר לומר לו. יצירת המציאות קודמת לציווי. יצירת מציאות של מצווה קודמת לציווי. זה נקרא ראשית. מצוות היום של ראש השנה לא נאמרה בציווי. היא לא נאמרה בלשון ציווי, משום שהיא מצווה של ראשית. היא לא נאמרה בלשון ציווי. זאת המצווה היא להיות מצווה. המצווה היא להתחיל מההתחלה, להיברא מחדש, בקיצור. להיברא מחדש. וכשהמצווה היא להיברא מחדש, אז לא פונים אליי בלשון ציווי. להפך, יום תרועה יהיה לכם. זהו עניינו של יום. אבל מצוות היום זה עניינה. מצוות היום היא להיות מצווה. זה הפירוש מינוי מלך. מינוי מלך זה הכוונה שכאילו עד עכשיו לא היה לי מלך. עכשיו אני ממנה אותו. אמרו לפניי מלכויות. עכשיו אני עושה את המלך למלך. עכשיו אני ממנה אותו למלך. אני מכתיר אותו למלך. מכאן ואילך אני מצווה. יש לי מלך ואני מצווה. נקראת מצווה של ראשית. דומה לזה. זה והיה כי תבוא אל הארץ, כמו שאמרנו. והיה כי תבוא. הדבר לא נאמר בדרך ציווי. הדבר נאמר בדרך, תדע, תדע, תשים את עצמך במצב שאתה הגדתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ. הוא מתחיל לספר מי הרמי עובד אבי, והסיפור, כל מקרא פרשת ביקורי, כל הקריאה הזאת היא כולה, כל עניינה הוא הכניסה להיות מצווה. הגדתי היום להשם אלוקיך, שאינני כפוי טובה. זאת אומרת, אני מצווה. ארמי עובד אבי, וירד מצרים, ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב, ויראו, ויענונו, ונצעק, ויוציאנו השם ממצרים. ויביאנו אל המקום הזה, ואתה הנה הבאתי. וההתחלה כולה אומרת, אינני כפוי טובה. זאת אומרת, מתוך כל הדברים האלה, אני מצווה. זאת הראשית של מצוות ביקורים. זאת הראשית, לשם כך, בראשית בשביל ביקורים שנקראו ראשית. מצוות ביקורים היא מצווה של ראשית. זאת מצווה של התחלה. על ידי המצווה הזאת אומרת שתיכנס ממנה, דרכה היא תהיה הראשית, שדרכה תיכנס לכל התורה והמצוות כולה. להבין היטב, זאת מצוות היום, זאת מצוות היום. הגמרא אומרת על הפסוק, בספר משלי, צדק ומשפט ומישרים כל מעגל טוב. אומרת הגמרא, מהי כל מעגל טוב? אומרת הגמרא, זו התוכחה. כל מעגל טוב זו התוכחה. אנחנו נמצאים בערב שבת שלפני השבת שנקראת בלשון הפוסקים התוכחה. התוכחה. מהי כל מעגל טוב, אומרת הגמרא, זו התוכחה. עניינה של התוכחה, תמיד, זה לגלות את עומק הרע שבדבר, שעליו מוכיחים. עומק הרע, עומק החטא, עומק הגנות. עד כמה הבושה גדולה, עד כמה הדבר מגונה, עד כמה הדבר מבייש. תוכחה אלה דברים קשים. כשמגלים לאדם את עומק התהום, את עומק האבדון שבמעשים שהוא עושה, אז האדם מזדעזע כשהאדם מקבל תוכחה. אז האדם מזדעזע וחוזר למותר. אם הוא שונא את התוכחות, כן. אז הוא מסכן. מסכן. הוא אבוד. זה אחד מ-24 הדברים שמעכבים את התשובה. כמו שכתוב ברמב״ם, זה הדבר החמור ביותר, זה הדבר הנורא ביותר. האדם הזה סותם בפנה, בפני עצמו, את האפשרות בכלל לעשות שוב. מהי כל מעגל טוב? מעגל טוב זו התוכחה. משמע מכאן שיש מעגל רע, ואנחנו צריכים להעמיד את עצמנו על מעגל טוב. זה מה שנקבע לנו, שיהיו קוראים באותם כללות שבמשנה תורה, קודם ראש השנה, עזרא תיקן להם לישראל, שיהיו קוראים בכללות שבמשנה תורה, קודם ראש השנה, כדי שתכלה השנה וקללותיה. זה כתוב בגמרא, זה כתוב בברייתא. ובפיוטים, כמו שידוע, במחזור כתוב, כדי שתכלה השנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה. מהי כל מעגל טוב זו התוכחה. מצוות היום היא לצאת ממה שנקרא מעגל רע, אותו מעגל שנתגלה בויסגור בשר תחתנה. זה נקרא מעגל לא טוב. התוכחה שמה את האדם בחזרה על מה שנקרא מעגל טוב, שמה אותו באותה דרך שהיא נקראת, זהו הדרך המקורית שנקראת מעגל. זאת הדרך שמובילה למקום הנכון. להבין היטב, זאת מצוות היום, בזה אנחנו מחויבים. כך מתחילה פרשת כי תבוא, וכך היא מסתיימת. היא מתחילה במצוות ביקורים, והיא מסתיימת בתוכחה. זה כל הפרשה כולה, כל הפרשה כולה, כל עניינה, למי שלומד אותה היטב, כל עניינה הוא על אותה נקודה שנקראת ראשית. לחזור לאותה נקודה שנקראת ראשית. או במצווה והיה כי תבוא אל הארץ מלכתחילה, או למי שפרש על ידי התוכחה. והתוכחה מחזירה אותנו למה שנקרא מעגל טוב. מהי כל מעגל טוב? זו התוכחה. זה מה שרצינו לבאר היום. זאת הנקודה, והדבר הזה הוא עיקר כל העיקרים. זה עניינו של יום, וכל זה תמון בעצם השם. שמו של היום זה ראש השנה. ייתן השם ותכלה השנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה.